ברוכים הבאים לשידורי קשת, כל שידורי תורה. היום יום שני, ובזמן הזה אנחנו מארחים את הרב שלמה ברין, שיביא שיעור בנושא המשך חכמה, משך חכמה על הפרשה.
פרשה שלנו, פרשת יתרו, פותחת בקריאת השמות שקרא משה לשני בניו שנולדו אצל יתרו. כך נאמר, ויקח יתרו חותן משה את ציפורה אשת משה אחר שילוחיה ואת שני בניה, אשר שמה אחד גרשום, כי אמר גר הייתי בארץ נוכריה, ושמה אחד אליעזר, כי אלוהי אבי בעזרי ויצילני מחרב פרעו. כי בדרך אגב, כאשר בא יתרו עם ציפורה ושני בניה, נכדיו של יתרו, בניו של משה, באים אל המדבר אחרי בקיעת הים, אחרי מלחמת רפידים, בדרך אגב מוזכרים כאן שני בניו של משה רבינו, וגם השמות שלהם, וכמובן השמות שלהם מלמדים אותנו משהו. הבן הראשון הוא גרשום, כי אמר גר הייתי בארץ נוכריה. הבן השני אליעזר, כי לא יביא בעזרי ויצילני מחרב פרעו. אני שאל את השאלה, והרבה שואלים את זה, מדוע משה רבינו לא קרא דווקא לבנו הראשון אליעזר? לא, התחושה הבסיסית, האינטואיטיבית היא של ההצלה מחרב פרעו. והיה צריך לקרוא לבנו הראשון אליעזר, תוך כדי ביטוי, הודעה על ההצלה הגדולה שהציל אותו הקדוש ברוך הוא מחרב פרעו. מדוע הוא דחה את הקריאה הזאת, את הביטוי להצלה, הצלה אישית, כל כך חשובה, כל כך קיומית, מדוע דחה משה רבינו את הביטוי הזה רק לבן השני? המשך חוכמה משיב על כך, אומר דברים פשוטים ומעניינים. המשך חוכמה אומר, מספר מעלות משה, איך היה קשור אל אהבת עמו, אשר אם כי לא הזכיר אותם, כי נתגדל בבית פרעו. והיה חתן יתרו, אם כי לא הכיר אותם, כי נתגדל בבית פרעו. והיה חתן יתרו כהן מדיין, ועמו משוקעים בתית וחומר. בכל זאת, היה נחשב בעיני עצמו לגר בארץ נוכריה, והיה חושב את ארץ מצרים, אשר שם עמו, לארץ אחוזתו. וצערו על זה היה גדול, עד כי לא הרגיש בהצלתו, ולא קרא אותו על שם שעזרו ויצילו מחרב פרעו. אמר אומר משה רבינו שהכתוב כאן סיפר את מעלת משה. משה רבינו בעצם נתן ביטוי ראשוני לתחושת הניתוק שלו מעמו. וזה אצל משה רבינו הייתה הרגשה עמוקה יותר, אולי חשובה יותר מהצלתו האישית. הרי אנחנו תמיד מכירים את הפער הגדול בין מקום גידולו של משה רבינו לבין מה שקרה לעמו מסביב, כן? הרי משה רבינו גדל בבית פרעה, לא חסר לו דבר. משה רבינו גדל בארמון המלוכה. לעומת זאת, באותן שנים שמשה רבינו גדל בבית פרעה, היו השנים הקשות, החמורות, שנות העבדות הנורא, השיעבוד הנורא, הקשה שהיה לשאר עמו. מצב טבעי, מצב רגיל, היה יוצר ניכור, פער. משה רבינו הוא איש העולם הגדול, משה רבינו הוא חניך בית המלוכה, מקורב למלכות. באופן טבעי זה יוצר פער גדול מריחוק, גדול מאוד, אל משפחתו הרחבה, אחיו ובני עמו, שהם בעצם עם של עבדים, הוא איש חצר המלוכה ושאר המועם של עבדים. הדבר הזה היה יוצר ניכור, שהותו בבית יתרו, כהן מדיין, שהוא גם כן איש האצולה של מדיין, איש מסופנים במדיין, שהותו שם היא המשך טבעי כביכול, המשך טבעי למקום שבו משה רבינו רואה את עצמו מתנהל, למקום של האריסטוקרטים, של האצולה, של בית המלוכה. אז הוא בא מבית פרעו, ברח והלך לכהן מדיין, ושם הוא גדל. וזה באופן טבעי, אדם רגיל היה צריך להגביר את הניכור של ההתנהלות האישית, שבין ההתנהלות האישית, שהיא במקום מאוד מאוד גבוה, לבין שאר העם שנמצא בשפלות ובעבדות. כאן התורה אומרת, שאם כל זה היה נחשב בעיני עצמו, אני מצטט מהמשך חומה, לגר בארץ נוכריה, והוא היה חושב את ארץ מצרים, אשר שם עמו, לארץ אחוזתו. צערו, בעצם, הוא דבר מאוד מאוד מחודש. דהיינו, עצם העובדה שמשה, בעצם ליבו היה עם עמו, עמו הנענק תחת סבל העבדות, ולא עם תחושותיו האישיות שהוא חי באופן אפילו יוצא מן הכלל. וזה מה שהתורה בעצם באה לומר, ולחשוף בפנינו את העובדה, שחשוב היה למשה לתת ביטוי, דווקא לתחושת הניתוק שלו מהעם, לתחושת הניתוק שלו הפיזי, דהיינו דווקא לחבר אותו אל העם, כי גר הייתי בארץ נוכריה. התחושה הזאת חזקה יותר, דחופה יותר להבאה אצל משה רבנו מההצלה האישית. ולכן גרשום לפני אליעזר. ולכן התחושה של גר הייתי בארץ נוכריה, השתוקקות לחזור לעמו, להיות מחובר לעמו. התחושה של הבדידות, של הניכור מחוץ לחברה שלו, למרות שזאת חברת עבדים, למרות שזאת חברה בשפלות, סובלת ומושפלת, וחברת עבדים, אבל שם זה מקומו. התורה אומרת, זה מקומו, זאת הייתה תחושה אינטואיטיבית העמוקה ביותר, הבסיסית, הראשונית ביותר של משה רבינו, ואת בנו הבכור, בנו בכורו, הוא נתן לבנו בכורו בשם שלו, ביטוי לתחושה הזאת, שבהנה הוא רוצה לחזור לעמו. הדבר הזה הוא בפירוש מעלה גדולה מאוד של משה רבינו, האהבה הגדולה של משה רבינו אל עמו. כאן שוב בא לידי ביטוי, משך חוכמה שם לב כאן, לדבר שהוא רוצה להדגיש. הוא שם לב במשך חוכמה כאן, לעומק של תחושת הקשר לעם של משה רבינו. דווקא באותו פרק זמן שהוא מנותק מן העם. אין ספק שזה מבהיר היטב את הנהגתו של משה רבינו, את מעלתו. אני חושב שזה דבר מעניין, זאת הערה מעניינת. בכך פתח המשך חוכמה בעצם את הפרשה. אנחנו מכאן נעבור ללב הפרשה שלנו. לב הפרשה שלנו בעצם זו פרשת עשרת הדיברות, קבלת התורה, מעמד הר סיני, ועל כך אני רוצה להעיר כאן בעקבות המשך חוכמה כאן שני עניינים שקשורים לפרשה הגדולה של נתינת התורה, פרשת מעמד הר סיני. משך חוכמה על הפרשה הזאת אומר דברים נפלאים, אנחנו לא נוכל להרחיב יותר מדי, אבל דווקא בפרשה הזאת ולא במקרה אנחנו מוצאים עושר גדול בדבריו של המשך חוכמה. אנחנו נצטמצם כאן לשני עניינים קצרים, אבל לעניות דעתי הם משמעותיים. פסוק שפותח את עשרת הדיברות, יותר נכון פרשת עשרת הדיברות, מתחילה בפסוק שהוא מוכר לנו מפרשות אחרות, אלא שיש בו משהו יוצא דופן. הפסוק אומר, וידבר אלוהים את כל הדברים האלה לאמור. ואחר כך מתחיל הדיבר הראשון, אנוכי השם אלוקיך. לכאורה, הפסוק הזה הוא פסוק שמוכר לנו מהרבה מקומות. וידבר השם אל משה לאמור, זה דבר מוכר. אלא שכאן בכל זאת, המשך חוכמה שם לב שיש כאן משהו יוצא דופן. יש כאן משהו יוצא דופן בפסוק הזה. והוא אומר המשך חוכמה. זה אינו דומה לשאר לאמור שבתורה. המילה לאמור כאן, היא לא כמו הפסוקים שבהם כתוב וידבר השם אל משה לאמור. מדוע? שבכל המקומות השם ציווה למשה לאמור לישראל. מה שאין כן כאן, אומר המשך חוכמה ואני מצטט, שהיה מדבר אל כל ישראל. הרי הדיבור הזה, אנוכי השם אלוקיך, כמו עשרת הדיברות, כולן, זה דיבור שכל ישראל צריכים לשמוע, כל ישראל שומעים. מה הפירוש וידבר השם, וידבר אלוקים את כל הדברים האלה לאמור, שמשה יאמר? הרי העם שומע, מדוע משה צריך לומר? הרי עשרת הדיברות, ייחודם של עשרת הדיברות, הוא בהשגה הישירה בדיבור אל כל העם. מכאן, בא משך חוכמה בהצעה מעניינת. והוא מתמקד במילה הזאת לאמור, מציע פירוש חדש למילה הזאת, בהקשר הספציפי של מעמד הר סיני ועשרת הדיברות. הוא רואה במילה הזאת מילת מפתח, בכלל, לעניין מאוד מאוד עקרוני במסורת ישראל. כאן, כמו הרבה מקומות בספרו, אני אומר, זה הקדמה קצרה, קצרצרה. הפירוש הזה למילה המיוחדת הזאת כאן, בהקשר הזה, נשען על שיטת הרמב״ם בהלכות יסודי התורה בפרק השמיני, שמאמצת את נבואת משה רבינו דווקא על בסיס מעמד הר סיני ולא על בסיס אותות ומופתים. המשך חוכמה, כמו הרבה מקומות, בהרבה מקומות בחיבורו, מפנה אל הרמב״ם ושואב ממנו ולוקח ממנו. וגם כאן אנחנו נראה שהמשך חוכמה לוקח מן הרמב״ם ואחר כך הולך צעד אחד נוסף. הרמב״ם קובע כלל גדול על נבואת משה רבנו, ואני אקרא כאן מתוך ההלכה הראשונה בפרק השמיני בהלכות יסודי התורה, ויש משמעות חשובה לקריאת הדברים האלה דווקא אולי בימינו. ואומר הרמב״ם, משה רבנו לא האמינו בו ישראל מפני האותות שעשה. שהמאמין על פי האותות יש בליבו דופי, שאפשר שיעשה האות בלט וחישוף. אלא כל האותות שעשה משה במדבר לפי הצורך הסען, לא להביא ראייה על הנבואה. צריך להשקיע את המצרים, קרא את הים והצלילם בו. צרחנו למזון, הוריד לנו אמן. צמאו, בקע להם את האבן. כפרו בו עדת כוח, בלעה אותם הארץ, וכן שאר כל האותות. די. האותות שהביא משה רבינו לא נועדו לצורך הכרה בנבואתו ובכוחו של משה רבינו. הם נועדו לצורך העניין עצמו. ובמה האמינו בו, אם כן? שואל הרמב״ם. עונה הרמב״ם במעמד הר סיני. שעינינו ראו ולא זר, ואוזנינו שמעו ולא אחר, והאש והקולות והלפידים, והוא ניגש אל הערפל, והכל מדבר אליו, ואנו שומעים, משה, משה, אלך אמור להם כך וכך. וכן הוא אומר, פנים בפנים דיבר השם עמכם. ונאמר, התורה אומרת, לא את אבותינו קראת השם את הברית הזאת. וממשיך הרמב״ם ואומר, מניין שבמעמד הר סיני לבדו, היא הראיה לנבואתו שהיא אמת, שאין בו דופי. שנאמר, עונה הרמב״ם, הנה אנוכי בא אליך באב וענן בעבור ישמעם בדברי עמך, וגם בך יאמינו לעולם. מכלל, שקודם דבר זה לא האמינו בו נאמנות שהיא עומדת לעולם, אלא נאמנות שיש אחריה הרהור ומחשבה. ועכשיו, אני ממשיך, אני עצרתי כאן בדברי הרמב״ם, אני לא אקרא יותר. עכשיו זאת נאמנות עולם. נמצאת אומר, ממשיך הרמב״ם, שכל נביא שיעמוד אחר משה רבנו, אין אנו מאמינים בו מפני האות לבדו, אלא מפני הסימנים שנתן משה רבנו. אם כן, אם נסכם את שיטת הרמב״ם, שרואה חשיבות עצומה למעמד הר סיני בעצם, כדי לחזק לעולם את נבואת משה רבנו, כבר אמרנו, שבמובן מסוים המשך חוכמה, הערנו על כך, מרחיב את העיקרון הזה, גם לגבי הליכה במדבר 40 שנה, כדי לחזק, להשריש את האמונה באישיותם הרמה, בדעת המושכלות של משה ואהרון. אני לא ארחיב בנקודה זאת, הערנו עליה, לפרשת וירא. אלא שכאן אנחנו נמשיך ונאמר, שמשה רבינו, שכל ישראל היו עדים לו, אחר מעמד סיני, כל ישראל היו עדים לו, במעמד הר סיני, לא היה צריך לעשות יותר אות, או בלשונו של הרמב״ם, עינינו ראו ולא זר, ואוזנינו שמעו ולא אחר. כאן בא משך חוכמה. וכמו הרבה פעמים, הולך צעד אחד נוסף. הוא מרחיב את עדותם של אבותינו, לא רק על נבואת משה, לא רק שנבואת משה התאמתה, קיבלה חיזוק לדורות, ובעצם נקבעה לדורות, גם על נבואתם שלהם. בעצם קרה כאן דבר בהתגלות לפני כל ישראל, אני מצטט מתוך דברי משך חוכמה, הם העדים נאמנים שהגיעו לתכלית הנבואה וראו כבוד השם ושמעו עשרת הדברים. קרה כאן משהו. 600,000 איש, הגברים, לבד מן הנשים, הם העדים נאמנים שהם עצמם הגיעו לתכלית הנבואה. וראו כבוד השם, ושמעו עשרת הדברים, והם המנחילי הקבלה דור לדור. דהיינו, כל ישראל הגיע למעלת נבואה כדי להנחיל את התורה מדור לדור. יש בחינה מסוימת שכמובן, רק משה רבינו ניגש אל הרפל ורק הוא היה שם למעלה, אבל כל העם למטה ששמע את הקולות, הגיע לאיזו השגה ורמה של נבואה, והוא מנחיל את, את התורה לדורות הבאים, הם המנחילי הקבלה דור דור, וזה מה שהתורה אומרת בפרשת תאזינו, ספר דברים של אביך ויגדך, זקניך ויאמרו לך. העדות הזאת על קבלת התורה, כאן בא משך חוכמה ומגיע לנקודת הסיום החשובה שלו והחידוש שלו. העדות על קבלת התורה היא עדות חיה שצריכה להימסר מחדש בכל דור ודור על ידי הזקנים. זה המשמעות של הפסוק של אביך ויגיד לך זקניך ויאמרו לך. יש כאן יצירה של שרשרת דורות של מסירת התורה, שהתחילה בעצם ב-60 ריבו שהתייצבו תחתית ההר, וממשיכה עד ימינו, ממשיכה מאז ועד עתה, או כלשונו של המשך חוכמה, והם המנחילי הקבלה דור לדור. זאת אומרת, תפיסת הנבואה וההשגה של ההתגלות ההמונית, כפי שעומדים על כך הקדמונים, הכוזרי ועוד. כאן המשך חוכמה היה ער לזה. מעניין מאוד מה שעושה כאן המשך חוכמה. הוא שוב, הוא לוקח רמב״ם ורואה גם דברים אחרים. הרי הרמב״ם לקח את הכל לטובת אמיתת נבואתו של משה רבינו. והמשך חוכמה לקח את מעמד הר סיני גם לזה, אבל גם, כמו שהכוזרי אומר, של הנחלת התורה לדור דור, לדור דור, משום שהתורה נמסרה לישראל בהתגלות המונית, לא אחד, לא שניים, לא כמו בדתות אחרות. דהיינו, שמעמד הר סיני בעצם הוא מפתח להנחלת התורה מדור לדור. זה, כאן בא המשך חוכמה, זה פירוש המילה לאמור. אני קורא ומצטט. זה שאמר וידבר אלוקים לאמור, היינו שכל ישראל השומרים יאמרו לבניהם ובניהם לבניהם עד את קץ הימים. דהיינו, הלימור הזה, זאת המטרה של של הנחלת התורה בהמוני ישראל. כל ישראל ששמעו את הדברים, כל ישראל ששמעו אנוכי השם אלוקיך, הם צריכים לומר לבניהם ובניהם לבניהם עד סוף כל הדורות את מעמד הר סיני ואת עשרת הדברים. הוא מביא דרשה בירושלמי, מהי לימור, מה תלמוד לומר לימור, לדורות. דהיינו, שבעצם עוד טרם יוצא הדיבר הראשון, אנוכי השם אלוקיך. הפסוק המקדים לעשרת הדיברות, מצווה בעצם, רומז על ציווי גדול לישראל מפי הגבורה, לומר את זה לבניהם אחריהם, וידבר השם, וידבר אלוקים אל משה, את כל הדבר, סליחה, וידבר אלוקים את כל הדברים האלה לאמור, יש כאן ציווי שאת מעמד הר סיני היו צריכים לומר לבנים, והבנים לבנים, וכך נמסרת התורה, וזו שרשרת ושלשלת קבלת התורה והמסורה מדור לדור. זה הלאמור. אתם יכולים לומר שמה זה המילה, הכל זה במילה לאמור, אבל אין ספק, אם תגידו לי, מה באמת, זה הפשט של המילה לאמור, אני אומר לכם ככה, תראו, זה לא חשוב אם זה הפשט או לא. יש כאן רמז לעיקרון, והעיקרון הוא שיש מרכיב עקרון, בסיסי מאוד, יסודי מאוד, במסורת ישראל, של הנחלת התורה מדור לדור. וזה התאפשר משום שהתגלתה בפעם הראשונה, היא נאמרה להמונים. זה העיקרון של הכוזרי. ובאופן מאוד מפתיע, המשך חוכמן אמנם לא מצטט את הכוזרי בשמו, אבל הוא הולך כאן על עיקרון שהרמב״ם לא אומר, הוא מתחיל מהרמב״ם, ובעצם מה שהרמב״ם אומר על משה רבינו, אין ספק שהמשך חוכמה לא חולק על דבריו, והפך במקום מסוים על הדברים האלה עצמם, אומר המשך חוכמה שזה כדברי נביאות מה שאומר הרמב״ם. אבל הוא לא, מרחיב את העיקרון הזה, כמו שעושים ראשונים אחרים, הוא מרחיב את זה גם על הנחלת התורה לדור לדור, לא רק על נבואת משה רבינו. ואני חושב שזה מאוד מאפיין את המשך חוכמה לקחת עיקרון רמב״מי ולהרחיב אותו לכיוונים לא רמב״מיים. אז זה בהקשר למסירת התורה. והנקודה האחרונה שאני רוצה לומר היום, בקשר לעשרת הדיברות, אני רוצה להתייחס לדברי המשך חוכמה ולנסות להעביר לכם את דברי המשך חוכמה במה שנוגע להבדל בין זכור לשמור. אחת השאלות הגדולות בעשרת הדיברות שמוכרת לנו, שאצלנו בפרשת יתרו, בדיברות שאנחנו קוראים, בעניין שבת, התורה אומרת, הדיבר מתחיל, זכור את יום השבת לקדשו. בעוד שבפרשת ואתחנן, בפעם בדיברות המתוארים שם בספר דברים, שמור את יום השבת לקדשו. כבר חז"ל אמרו זכור ושמור בדיבור אחד, והרבה, זאת אחת השאלות המפורסמות של ההבדל בין דיברות, עשרת הדיברות בפעם הראשונה, ועשרת הדיברות של פרשת ואתחנן בספר דברים. גם המשך חוכמה רוצה לומר משהו בעניין הזה, והוא בעצם מקדים שתי הקדמות. הקדמה הראשונה מוכרת לנו, זה כבר הרמב"ן ערך אותה. ההקדמה הזאת אומרת שזכור זה כנגד מצוות עשה, שמור, ישמר, פן ועל, זה לא תעשה. זכור זה חיובי, לזכור באופן חיובי, יש כאן ציווי חיובי, שמור זה להישמר מפני, זה ציווי בעצם שלילי, זה בדרך כלל מאופיין במצוות לא תעשה. הרמב"ן כבר אמר את זה. המשך חוכמה, זאת הקדמה ראשונה, המשך חוכמה מקדים עוד הקדמה. זה דבר גם כן מאוד אופייני לו. ששוב, הוא עושה, לעשות הבחנה, איזה מדרג בין המצוות. כמו שראינו בשבת שעברה בפרשת בשלח, ראינו שמשך חוכמה אומר שהמצוות המוסריות ומה שנוגע לחברה ולעם הם בעלות משקל גדול יותר, במה שנוגע ליחידים דווקא מצוות משהו כאלה דתיות הם בעלות משקל גדול יותר. כאן המשך חוכמה מפנה את תשומת לבנו לסוג אחר של חלוקה. הוא טוען ואומר את המשפט משפט הפתיחה הבא. דעת הישראלי נחלק לשני דברים, בדעות ובמעשים. זאת ככה, מין יריית פתיחה. דת ישראל, המשך חוכמה, אומר, בעצם מחולקת לשני מישורים, או בלשונו שני דברים, דעות ומעשים. דעות, הכוונה כאן המושכלות, האמיתות, והמעשים, מה שאדם עושה. ועכשיו הוא טוען, והוא מפתח גישה שמבחינה בין קל לחמור, בין דברים קשים לדברים פשוטים. ובין מצוות עשה למצוות לא תעשה. ועכשיו הוא קובע את הדבר הבא. והוא טוען. וזאת טענה מסוג הטענות שהוא קובע אותם יותר מאשר הוא מוכיח אותם. והוא קובע כי בדעות ובמושכל, מושכל, מושכלות, דהיינו האמיתות התיאולוגיות, ההבחנות, ההנחות הבסיסיות, הלוגיות, שם במישור הזה של הדעות והמושכלות, טוען המשך חוכמה שמצוות לא תעשה הן הקלות דווקא. הוא מדגים את הדברים, כמו האמונה בעבודה זרה ובשיתוף, שזה הבל ושב, נטעה לכל במושכל ראשון, דהיינו, האיסור על אמונה בעבודה זרה, חס ושלום, שיתוף, חס ושלום, הלא תעשה, התרחקות מזה, זה דבר קל. שהרי זה דבר שניתן להוכיח במושכל ראשון. זה קל להישמר מפני עבודה זרה בשיתוף, או עבודה זרה, עבודה זרה בשיתוף, זה דבר קל. אגב, בסוגריים אני אומר, אני לא בטוח שהרמב"ם היה אומר שזה דבר כל כך קל, משום שהרמב"ם מרחיב את איסורי עבודה זרה בהרחבה מאוד מאוד גדולה, והרמב"ם את כל מושג התארים למשל, התארים החיוביים, גם כן קושר לעבודה זרה, ודבר שאני לא בתורים כל כך קל, מכל מקום, המשך חוכמה אומר זה דבר קל. הזהירות מפני עבודה זרה, לא תעשה מפני, זה קל. אולם, העשה דורש מאמץ גדול יותר, לדעת המשך חוכמה. מה המאמץ שהוא גדול יותר, העשה באמונה או במושכל? איזה מאמץ דורש המעשה להאמין? אז כאן מעניין שהמשך חוכמה אומר שהמאמץ הכבד האינטלקטואלי, שמה שנוגע לאמונה בפן החיובי שלה, האמונה מתמדת בהשגחה הפרטית. כאן יש קושי גדול של אמונה, משום שבעיית צדיק ורע לו, היא בעיה שהנביאים דיברו עליה, משה רבינו עצמו ביקש עוד עינינה את דרכיך. אבל היא בעצם בעיית הבעיות של האמונה החיובית. מדוע דרך ישעים צלך, שואל ירמיהו, מהווה מחסום מאוד 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 רציני להאמין בהשגחה פרטית? והאמונה בהשגחה פרטית לדעת המשך חוכמה היא הפן החיובי של מצוות האמונה. קל יותר להיזהר ולדחות את האמונה, או לדחות את ההכרה בעבודה זרה או בשיתוף חס ושלום. זה קל, זה דבר מושכל. אבל להאמין בהשגחה פרטית, בצד החיובי, האמונה החיובית, זה דבר הרבה יותר קשה. אגב, גם כאן אני אומר שלדעת הרמב״ם, לא ברור שיש מצווה כזאת להאמין בהשגחה פרטית על כל פרט ופרט. אלא שכאן, בנושא של ההשגחה הפרטית, למשך חוכמה יש קו מאוד נחץ, מעניין מאוד, נגד הרמב״ם. כמה שמשך חוכמה כאילו, נצמד מהרמב״ם, לוקח מן הרמב״ם, אבל יש כמה דברים שהוא אומר ממש להפך מן הרמב״ם. אז אם כן, לאור ההבחנה הזאת, שמה שנוגע למושכלות, לדעות, העשה יותר חמור, במובן של יותר קשה לבצע אותו, מהלא תעשה. לכן, הציווי הראשון בעשרת הדיברות הוא, אנוכי השם אלוקיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים, זה נפתח בדבר החמור. מה זה אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתי לך מארץ מצרים? זאת האמונה בהשגחה הפרטית. רק אחר כך, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתי לך מארץ מצרים, אמונה בהשגחה הפרטית, אמנם כאן הכוונה להשגחה פרטית על כלל ישראל, לא רק על האדם הפרטי, אם כי המשך חוכמה לא עושה את ההבחנה הזאת, ואני לא ראיתי שהמשך חוכמה מבחין באופן עקרוני בין השגחה על כלל ישראל, על עם ישראל, לבין השגחה על האדם הפרטי. אבל ענייננו כאן בוודאי הוא לא עושה, בהקשר שלנו הוא לא עושה את ההבחנה הזאת, והוא אומר, משום שהדבר הזה קשה יותר להאמין בו, כפי שבהרנו מדוע. לכן התורה פתחה קודם בדבר החמור, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתי לך מארץ מצרים, ורק אחר כך התורה עברה לדבר הקל, לא יהיה לך. הדיבר השני הוא קל מהדיבר הראשון, הוא דיבר שלא יהיה לך אלוהים אחרים על פנה, איסור עבודה זרה. אלא שכל זה, המדרג הזה, שהעשה קשה יותר, חמור יותר מן הקל, הלא תעשה, זה נוגע לתחום של הדעות והמושכלות. אבל מה שנוגע לתחום של המצוות המעשיות, הרי המשך חוכמה הקדים ואמר שהדת הישראלית מתחלקת לשני דברים, דהיינו שני מישורים. המישור של המצוות המעשיות, כאן התמונה מתהפכת. כאן תמונת המצב אומרת להפך. ואני מצטט מתוך המשך חוכמה, הנה יקום ועשה קל יותר, דנוח לאדם לעסוק בתפילין וציצית. לא כן, הסור מרע כבד מאוד, כמו הזהירות ממאכלות אסורים, ובפרט במקום שאין ישראל מצויים. דהיינו, לא, אין קהילה גדולה, באדם בתוך קהילת נוכרים, להיזהר מאכלות אסורים זה מאוד קשה. וכן, הביטול ממלאכה בשבת ויום טוב, בזמן חריש וקציר וכיוצא בזה. לכן, קובע משך חוכמה, ושוב, זה מסוג הקביעות שלו, שקל יותר לקיים מצוות עשה, וקשה יותר להיזהר באיסורים מעשיים. קל יותר להטיל ציצית בארבע כנפות, קל יותר להניח תפילין, קל יותר להדליק נרות בערב שבת, מאשר להיזהר במחלות אסורים, בהרחקות למיניהם, בפרישות מאישה, זה הרבה יותר קשה. האיסורים בעניינים המעשיים, ההימנעות, תארו לעצמכם את האדם שעמל ליומו והוא צריך לעשות איזה מלאכה בשבת והוא צריך להיזהר ולא יכול לעשות אותה. זה מחיר, זה קשה מאוד, זה פיתוי קשה מאוד להימנע ממלאכה, להימנע ממאכל. ולכן הלא תעשה חמור יותר. לאור זאת, מבחין המשך חוכמה כאן, הבחנה מאוד חדה, מעניינת, אפילו חריפה, בין הדיברות הראשונות לדיברות האחרונות, בין זכור לשמור. ואני אומר כאן, מגיע לתחנה האחרונה, של המשך חוכמה בהקשר הזה. תחנה אחרונה אומרת כך, שאומנם ההימנעות ממלאכת חריש וקציר, ושאר מלאכת הקיום של שבת, מלאכות שבת, המתת מלאכות, היא אומנם קשה, קשה עד מאוד. אבל בואו נבדוק. באותה שעה שקיבלו ישראל את התורה במדבר, כמו שאנחנו נקרא השבת בפרשת יתרו, זה עתה יצאו ממצרים. הם נמצאים במדבר, בזה לא היה להם כל קושי. ואני מצטט מלשונו של המשך חוכמה. במדבר שהיו ניזונים מלחם שמיים ואכלו משולחנו של מקום, הרי לא היו צריכים מאומה. מה, הייתה להם בעיה של מחלות אסורים? הכל אכלו מלחם שמיים. הייתה להם בעיה של חריש וקציר ומלאכות שבת? במדבר? הקושי הנורמטיבי הזה של מצוות לא תעשה, במדבר לא קיים, אם כן, להם, הלא תעשה בשבת היה קל. לכן, בדיברות הראשונות כתוב דווקא זכור שמאפיין את העשה, לקדשו ולברכו, שזה יותר חמור במדבר. ואומר המשוכמה, היה נחוץ העזרה עליו ביותר, משום שהקושי בעשה של האמונה, של זכור ושמור, הוא קשה יותר במדבר. אני יודעתי, זכור ושמור כאן בהקשר, זה לא, סליחה, הזכור של, של פרשת עשרת הדיברות שלנו, הוא לא רק זכור לקדש אותו בדברים, הוא זכור שמאפיין כאן גם עשה של אמונה, לקדש את השבת, לברך אותה, לקדש את השבת, להכיר בהשגחה הפרטית בשבת. זה חמור יותר. ולכן אצלנו קודם זה זכור. אבל שונה הדבר, ערב כניסתם לארץ, מעמד הר סיני שמתואר על ידי משה רבינו בספר דברים, טרם כניסתם לארץ, נאמר באוריינטציה שונה לחלוטין. שם עומדים להיכנס לארץ של חריש וקציר ועבודה קשה. ולכן בדיברות השניות כתוב שמור, שם המצוות המעשיות נבחנות בקושי הגדול ביותר של האיש, של לעבוד כן, אבל בשבת לא. ההימנעות, הלא תעשה, זה המבחן הגדול בארץ ישראל. לכן, לפני הכניסה לארץ בדיברות שניות נאמר שמור, שמבטא את הלא תעשה. שזה היה נחוץ, אני מצטט מתוך חמש החוכמה, שזה היה נחוץ העזרה על ביטול מלאכה בו. כך אומר חמש החוכמה. בעצם, הוא אומר שההבדל הזה בין זכור לשמור מדגיש היכן יש צורך, מדגיש את הצורך להפנות את תשומת הלב לדבר הקשה יותר. והדבר הקשה יותר תלוי בסיטואציה. משום שבכניסתם לארץ שם קשה יותר להימנע ממלאכה. אבל במדבר, בתקופת המדבר, שם קשה יותר להגיע לאמונה החיובית של הזכור. ולכן מתחילים מן הדבר הקשה. זאת המשמעות, וכך מסיים עם שחוכמה את דבריו. שאחרי התיאור המבחין בין הסיטואציות, אם כי, מסיים המשך חומת דברה ואומר, אם כי נאמרו בדיבור אחד להבן. רוצה לומר המשך חוכמה לדעניות דעתי, למרות שכאן יש שתי סיטואציות שונות, אבל בעצם שתי הסיטואציות הללו מלוות אותנו כל הזמן, משום שאנחנו במשך כל חיינו, לפעמים קשה יותר לנו להיזהר ולהישמר ולהימנע, ולפעמים קשה לנו יותר להפך, להאמין בפרטים הקטנים ובמיוחד בהשגחה פרטית. ועל זה זכור ושמור בדיבור אחד. עד כאן, שבת שלום.